שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת עסקנו בקצה של העלייה, תחתית התחתית שממנה מתחילים לעלות, שכבר יש תקווה. ואני מרגיש שעשינו עוול קטן לאיש גדול, שהוא בעצם היה הראשון שנתן את הרעיון, שהוא הראשון במסלול הזה של הפצת תורה. ובגלל שהזכרנו את שבט אפרים ואת הר אפרים ואת עבדון בן הלל, שסוף סוף נדלק, כן, הסטארטר הצליח להניע, זה שדחף את המפתח והניע הראשון היה תולה בן פועה. איש יששכר, תראו את הביטוי, איש יששכר, לא הזבולוני, לא היששכרי, כי זה קצת קשה להגיד היששכרי, איש יששכר, איש של תורה, שבט יששכר, שבט של לומדי תורה, ואמרנו, הוא עזב את מקומו, עזב את שכונתו הדתית, את חבריו בכולל, והלך למקום הקשה מכל, הר אפרים, ויקבר בשמיר בהר אפרים. ותראו, הנה נזרע הזרע בהר אפרים, ושנים אחר כך יוצא עבדון בן הלל הפירטוני, הוא ובניו ובני בניו. אז הכל מתחיל מתולה בן פועה, מתולעת אחת שעשה עבודה תולעת, ועבד כתולעת, ונקרא על שם תולה בן יששכר, ליששכר היה בן שנקרא תולה, ופועה. זה שמות, זה מה שנותן לו את הכוח, האחריות השבטית, שהתורה שייכת לכולם, לא רק לשבט, לא רק לי באופן פרטי. זה המחשבה, והנה הביצוע שמגיע עד כדי גמר. אז תולה בן פועה, אנחנו חייבים לו את הראשית, את הצעד הקטן של האיש שבאמת עושה את הצעד הראשון, הנועז, לעזוב מקום, לא לחיות לעצמו, אלא באמת ללכת, כמו אברהם אבינו, להפיץ תורה. למרות שזה סיכוי קלוש, נגד כל הסיכויים. ופה רואים שזה הצליח. היום אנחנו מתחילים לעסוק בשופט האחרון, שמשון. אז בואו נקרא ביחד פרק י' ג', נעסוק בכמה פסוקים ראשונים, ונשאל שאלות כדרכנו. ויוסיפו, פרק י' ג', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני. ויתנם אדוני ביד פלישתים 40 שנה. ואם תבדקו בכל ספר שופטים, זה המקסימום שהגיעו. היה 20 שנה, 18 שנה, כמה שזכור לי, לא הגענו ל-40 שנה. ואגב, זה מאוד מעניין, כי בדרך כלל תמיד כתוב 40 שנה שקט. ותשקוט הארץ 40 שנה, ופה כתוב שניתנים הם ביד פלישתים 40 שנה. וזה כנראה 40 שנה מאוד קיצוניים. אגב, הם כנראה מגבילים ל-20 שנה, ל-6 שנים של יפתח, ול-20 שנה של בני עמון בפרק הקודם, בפרקים הקודמים, אם אני מסתכל, כי גם שם כבר כתוב בסוף פרק י', באמצע פרק י' א', לא פרק י' א', סליחה, פרק י', שם כבר כתוב שויראו וירועצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה. ולפני זה כתוב, ויחר אף השם בישראל וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון. זאת אומרת, יש כאן איזו שליטה מקבילה, הפלישתים ממערב, ההמונים ממזרח, עושים פעולת מחציים, דיברנו על זה כשלמדנו. בסדר? הם שולטים עליהם מכל צד. אז 40 שנה, לשים לב לעובדה הזאת, שבאמת פה יש איזה שלטון עמוק וכנראה קיצוני ביותר, באכזריות ובדבר, ואין מרים ראש, ואין פוצה פה ומצפצף. כן.
לא הבנתי, אקסיאל אותה לגבי שאתה אמרת שהוא טוב, שפתה מוסיף תורה,
ואחת חנושה לתארק את גימה שבעזר עושה... זה מה שאני מסביר, שזה... קודם כל, תיקון, זאת אומרת, אולי אני אחזור לשאלה, זאת אומרת, איך הבנו שבפרק הקודם, בסיום כאילו, עבדון בן הלל הפירטוני, הנה האחד הגדול, 40, 70 איש, מפיצים תורה בישראל, עכשיו את תשאלי את עצמך, כמה זה 70 איש? סנהדרין, נכון? מפוזרים בכל הארץ. זה מראה שצריכים הרבה סבלנות. הרבה סבלנות בשינוי, שינויים לא קורים ברגע. נכנסים לדור שלנו, מסר לדורות. זה לא פשוט, איך נצליח באמת? אני זוכר שכשהיינו בזמן ההתנתקות והגירוש, אז ניסינו להשפיע מבית לבית, לעבור לאנשים, לדבר איתם, להשפיע עליהם. אתה אומר לעצמך, מי ישפיע על כל ההמון הגדול הזה? כל כך הרבה אנשים יש בעם ישראל, וכל כך הרבה דעות, וכל כך הרבה רצונות, ותפיסות עולם, והשקפות. זה לא פשוט. איך זה יהיה? רק אנחנו יודעים שתודעה יכולה להשתנות ברגע. אבל כדי שתודעה תשתנה ברגע, צריכים איזה רגע מבשיל. צריך שתהיה איזה הבשלה. עכשיו, הבשלה לוקחת בדיוק בדרך לפה, שמעתי תוכנית ברדיו, על פרויקטים שעושים לעברים בארץ ישראל. אז ראינו את הבן אדם שיוזם את זה. ואז הוא סיפר שהם התחילו את הפרויקט הזה לפני 20 שנה. 20 שנה, מה היה תחילת הפרויקט, שהם באו במסע ומתן עם האוניברסיטה העברית פה בירושלים, שיתנו לימודים חינם באוניברסיטה לעברים. והיום מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון ביכולת של עברים להשתלב באקדמיה. לא יומן, יש 450 סטודנטים עברים באקדמיות, שזה משהו מדהים, זאת אומרת, האמצעים והעזרה ומה שהם נותנים להם. והיום מדינת ישראל מפיצה את זה לכל העולם. אז זה שינוי שהתחיל לפני 20 שנה. לפני 20 שנה בא רעיון, עד שהוא יבשיל לכלל להיות מופת לעולם, ייקח 20 שנה. ייקח 20 שנה. וגם שמואל הנביא עושה מהפכה גדולה בספר שמואל, נכון? אחרי המלחמה שארון השם נופל ביד פלישתים, טראומה לאומית כזאת גדולה. וירבו הימים וינהו בני ישראל אחרי השם, וירבו הימים והיו 20 שנה. 20 שנה של נהייה אחרי השם. זה תהליך. וגם שם שמואל שהוא מדבר אליהם, הוא אומר, הסירו את עולי הנחר אשר בקרבכם. זה עדיין לא ניקיון מוחלט. יש עדיין קושי. אז זה תהליכים. זאת אומרת, למרות שיבדון בן הלל עושה צעד ענק וגדול ומשמעותי לתיקון, זה כמה כל רב כזה יכול ללמד? כמה כל רב כזה יכול ללמד? תראי, יש רב גדול וחשוב שמפיץ תורה ברבים, הרב אמנון יצחק. יש את מכון מאיר, שאנחנו פה, מכון מפיץ תורה ברבים. יש, סיפר לי המנכ״ל של המכון, 3 ומשהו מיליון כניסות לשיעורים של המכון. זה הפצה מדהימה, זה מעמד הר סיני. אבל בכל זאת את יוצאת את התחנה המרכזית ואת אומרת, עוד יש הרבה עבודה. זה לא נגמר. גולשים, אבל גם גולשים. יש עוד, כן, יש עוד אתרים כנראה, יש עוד דברים. נכון, יש עוד דברים לעשות. אז עבודה רבה לפנינו, אבל ברור לנו שהיום האמצעים הם מקלים עלינו. היום לא צריך עיר, היום צריך אייפון. בסדר? ובואו נראה, נחזור לפרק י' ג'. אז 40 שנה דיברנו על ההיפוך הזה של המשמעות, של 40 שנה שקט, הפכו להיות 40 שנה שיעבוד לפלישתים, שהם, לפי דברי הגרא, הם המעכבים את מלכות ישראל. זה מה שמעניין אותם, שלטון, הלאומיות. רואים את זה אחר כך אצל גוליאת, עוד נדבר על זה בעתיד. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. ויהי איש אחד מצורעה. ממשפחת הדני, שבט דן, ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך אדוני אל האישה, ויאמר אליה, הנה נא, את עקרה. אני מדגיש בקריאה שלי כבר את כל השאלות שתצטרכו לשאול. הנה נא, את עקרה. ולא ילדת, והרית, וילדת בן. ועתה, הישמרינה ואל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל תמה. כי הנה חרה, ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ותבוא האישה, ותאמר לאישה, עם הפיק בהי, כן, לאיש שלה. לאמור, איש האלוהים בא אליי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד. ולא שאלתיהו אי מזה הוא, ואת שמו לא יגיד לי. ויאמר לי, הנה חרה, ויולדת בן, ואתה אל תשתי יין ושחר ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. ויעתר מנוח אל אדוני ויאמר, בי אדוני, איש האלוהים אשר שלחת, יבונה עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד. וישמע אלוהים בכל מנוח, ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה, והיא יושבת בשדה ומנוח אישה אין אימה. ותמהר האישה ותרוץ ותגד לאישה ותאמר אליו, הנה נראה אליי האיש אשר בא ביום אליי. ויעקב וילך מנוח אחרי אשתו. ויבוא אל האיש ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה? ויאמר אני. ויאמר מנוח, אתה יבוא דברך? מה יהיה משפט הנער ומעשהו? ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, מכל אשר אמרתי לאישה תשמר. מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושחר אל תשת, וכל טומאה אל תאכל, כל אשר ציוויתיה תשמור. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, נעצרה נא אותך ונעשה לפניך. בואו נעצור רגע פה. שאלות עד כאן. סיפור מרתק.
אני רואה שאתה סיפור של שמואל.
כן. כן, אבל הפוך.
גם לפי ההתחלה.
נכון עד מאוד. תראו, שיעורי בית. זה שיעורי בית. מי שרוצה להרחיב הרחבה, כל ההשוואות האלה זה דברים יפהפיים שאפשר ללמוד מהם הרבה. להשוות בין סיפור חנה ונזירות שמואל, לבין סיפור אם שמשון, שהשם שלה לא מוזכר, ונזירות שמשון. זה כבר מישהו עשה לפנינו, הרב יהושע בכרך עוסק בזה הרבה, בספרים שלו. אבל תמיד, אין בית מדרש בלא חידוש, תמיד אפשר לגלות דברים יפים, כאשר ההבדל הבולט הוא, מה ההבדל הבולט ביותר?
הוא מלאך השם, כמה שהוא יהיה נזיר ושמע.
יפה מאוד. אתה אומר את זה בשפה רפה קצת. שמה זה היא יוזמת, בעל כורחו של הקדוש ברוך הוא, היא לא מאלצת את הקדוש ברוך הוא לתת לבן, היא אומרת, אם ראות תראה, ככה היא עושה לו, אם ראות תראה, ופה בדיוק להפך. בדיוק להפך, הקדוש ברוך הוא מאלץ אותם ללדת. ממש, עובד קשה על זה. איפה רואים שהקדוש ברוך הוא מאלץ אותם ללדת? אז מקום אחד עוד לא קראנו, אז אני לא מצפה שתענו, אבל משהו אחד רואים. מילה אחת קטנה. נא. הנה נא. בבקשה. כאילו הוא מתחנן. בבקשה, נא להודות באמת. את ההכרה ואת עומדת ללדת. למה זה לשון בקשה? הנה נא. ויאמר לה מלאך השם, הנה אחרה ויולדת בן. אנחנו יודעים שהיא הכרה. למה צריך להגיד לה, בבקשה, תלדי. עוד שאלות. כן, כל רם.
יש פה, ככה, כתוב בשם של מנוח, ולא כתוב בשם של האישה. זה אומר בדרך כלל שמי שכתוב בשם שלו יותר חשוב יותר.
ככה את חושבת.
בדרך כלל, אבל פה...
אם את... רגע. יפה, קודם כל, שאלה מצוינת. אני אחזור על השאלה בכל רם, כי אני מקליט אותה ישר לאוזניים. שואלת אישה, שואלת על כבודה של האישה. האישה. כבודת האישה. מה שמך?
מעיין.
שואלת על האישה שאין לה שם. אז הנה, עכשיו אני שאלתי אותך לשמך. אמרתי, יש פה מישהי ששואלת, אז זה לא מכובד. עכשיו מעיין, אז זה מכובד. אז את אומרת אותו דבר. מה זה האפליה הזאת? מנוח... מנוח ואשתו, האישה, אתה דיברת עם האישה, אתה האישה, 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 האישה. מה קרה? אין השם. למה לא מזכירים את שמה? ואת הולכת לשאול עוד, עצרתי אותך, תענייני בראש אם אני שואל אותך נכון, צפיתי מראש את השאלה, מה שנראה בדיוק להפך, שמנוח הוא עם הארץ. מנוח עם הארץ, אני לא רוצה להגיד לך למה, כי אז תתעצבני. חזל רואים, שהלך אחרי אשתו. זה ההוכחה שהוא עם הארץ. הלך אחרי אשתו, הלך מנוח אחרי אשתו. אבל לפי כל אבל עכשיו אני אתקן את הרושם. זה חזל אומרים, לא אני, זה אני לא חושב ככה, אבל חזל, חזל אומרים. מה? זה לא מה שעשה אותו עם הארץ, את אומרת, יפה, כן, זה נכון. עם הארץ זה לא אדם שהולך אחרי אישה בלבד, אלא זה אדם שפשוט לא יודע דברים. והיא, ראיה שהיא באמת האישה הגדולה, זה שהוא מבקש, אגב, זה מראה לכם מה זה כוח של תפילה של אדם פשוט. ומה זה אדם פשוט, נכון? אדם פשוט. ויעתר, מנוח, איש האלוהים אשר שלחת יבוא אלינו, וישמע השם בכל מנוח. כמה אנשים היושבים פה, כולל אותי, הרגישו שהם נעתרו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נעתר להם. ככה, on the hook. זה נדיר שאתה מרגיש את זה. זה כמו יצחק, אבינו. ויעתר יצחק לנוכח רבקה אשתו כי הכרה היא, והתרוצצו הבנים בקרבה, צ'יק צ'ק, זה עובד מיד. תכף לתפילה, הצלחה. זה דבר נדיר שאדם טרם קורא והוא כבר נהנה. ופה זה אדם פשוט. ואת רואה שגם אדם פשוט, תפילה של אדם פשוט, אינה פשוטה כלל. לא לזלזל באדם פשוט. יחד עם זה, את צודקת, רואים את גדולתה של האישה הזאת, רק בסיבה אחת. קודם כל המלאך מתגלה, רק אליה. ואחרי שהוא כבר מבקש, יבוא אלינו, הוא לא בא אלינו, הוא בא אליה. הוא מנוח אישה אין אימה. אני סביר להניח שהם עכשיו די הלכו צמודים אחד לשני, חיכו להתגלות השנייה, שיבוא המלאך, הם לא ידעו שזה מלאך עדיין, הם חשבו שזה איש אלוהים כזה שמגיע. ומנוח אישה אין אימה, למה מבליטים שמנוח אישה אין אימה? משמע שאם היה אימה, לא היה בא, הוא מפריע לקליטה. קשה איתו. אחרי שהוא בא בשביל האישה, אז היא רצה לקרוא לו, אז בסדר, אז הוא כבר פה, הוא לא יברח. הוא לא מגרש מלאכים, אבל הוא לא מאפשר את נחיתתם.
רואים שהאישה היא יותר
ממנו. בוודאי, רואים שהיא במדרגה גבוהה ממנו. זה חזל אומרים. זה חזל אומר. גם אני מניח שהמושג המארץ של חזל היה קצת יותר טוב משלנו. למרות שיש ביטויים מאוד חריפים, שרבי עקיבא אומר, כשהייתי עם הארץ, אוי ואבוי מה שהייתי עושה. מה? אגב, אתה רואה, רבי עקיבא היה עם הארץ, ואתה רואה מה נהיה ממנו אחר כך. כשהייתי עם הארץ. לכן אין לזלזל בעמי ארצות. כן, מה השאלה?
זה נראה כאילו חשוב מאוד לאישה שגם מנוח יהיה עד לכל הסיטואציה.
זה שאלה, בואי תעשי את זה הפוך. בינתיים את מספרת סיפור, בואי תשאלי את זה בתור שאלה. תשאלו את זה בתור שאלה. אני לא בטוח שהיא חשוב לה שמנוח, היא מספרת לו את זה בהתרגשות. הוא, הוא מבקש.
כאילו המלאך
והאישה היו יכולים לסגור
את הכל גם בלי
מנוח.
והיא הולכת ומספרת לו,
ואחר
כך היא
ממהרת
והיא רצה, ויש לי
הרגשה
שהיא יודעת שהיא לא צריכה להיות שם, והיא
מתעקשת
על זה בכל זאת.
לא, היא לא מתעקשת שהוא יהיה, אני חושב שזה הפוך. זאת אומרת, היא מספרת עובדות כמעט כהווייתם. נכון. עכשיו, זה כנראה מאוד, השאלה, אבל למה היא לא שומרת את זה בסוד מפני בעלה? אני הייתי שואל את השאלה שלך בדיוק להפך, אני הייתי חושב על זה בדיוק הפוך. בהמשך אני רואה את זה, זאת אומרת, למה לשמור את זה בסוד מפניו? מה זה לסגור את זה?
לא צריך לשמור בסוד, אבל זה כאילו היא לא מאמינה. זה לא לחתירה משותף.
לא, הוא כן מאמינה.
היא ממהרת, היא רצה, היא מביאה אותו, כאילו דחוף למות שהוא יהיה עד לכל...
לא, אז זה מה שאת שואלת, עכשיו אני מבין. תראה, בפעם הראשונה היא משתפת את בעלה, כי זה באמת מידע זוגי, זה מידע זוגי, זה הגיוני, יפה. עכשיו, בפעם השנייה, היא נורא מתחשבת בו, זאת אומרת, באמת לא היה מאוד חשוב שהאיש האלוהים הזה יבוא פעם נוספת, ויגיד להם מה לעשות עם הילד. סליחה שאני שואל. זה ממש שאלת קידבק. אם אתם יודעים מה זה שאלת קידבק, את לא יודעת מה זה שאלת קידבק. רק יודעת להגיד שאלת קידבק, את לא חווית את זה אף פעם. מזלך, הגדול. אני חוויתי את זה כמה פעמים. סובל את זה עד היום. אם יש כאבי גב, זה בגלל השאלת קידבק של איזה אחד ששואל, עם קידבק או בלי קידבק? אז קיבלנו עם קידבק. אז מה זאת אומרת שאלת קידבק? אז אתם יודעים, אתם צוחקים. זאת אומרת, הוא בא לשאול, מה יעשה לנער היולד? זאת אומרת, זה שאלת קידבק, כשהחיילים שואלים את המפקד, המסדר, עם מעילים או בלי מעילים? אז עם מעילים. אז מישהו צועק, עם קידבק? עם קידבק. לעמוד במסדר ככה, עם הקידבק על הכתפיים. והוא שואל מה יעשה לנער היולד, מה התשובה של המלאך? כל מה שאמרתי לאישה, תשמר. מי? אם כבר שאלת, בדיוק זה כפל לשון, תסתכלו שכל הדברים של המלאך בפעם השנייה, הם יכולים להישמע כלשון זכר עליו, אתה תשמר, כל מה שאמרתי לאישה גם אתה תעשה, גם אתה אל תשת, וגם אתה אל תאכל, או פשוט חוזר על מה שהוא אמר לאישה.
וזה עדיין בתשובה.
אז שמה צריך את זה? נכון, דבר עליהם. זה, לכן אמרנו, שאלת קידבק. מה אתה שואל? הרי יותר מזה, מה יעשה לנער היולד? זה היא אמרה בדיוק לפרטי פרטים. אמרה בדיוק. נכון, היא החסירה את המורה לא יעלה על ראשו, ותשימו לב שבפעם השנייה המלאך לא הזכיר את זה. היא שכחה להגיד לבעלה על השערות, למרות שהם לא שכחו לעשות את זה. זאת אומרת, בפועל היא נזכרה והם שמרו, הם לא סיפרו אותו אף פעם. פעם שהוא הסתפר זה דלילה. אבל היא בעצמה לא הזכירה את זה לבעלה. יפה מאוד. למה הוא מבקש שזה יבוא עוד פעם? שיגידו לנו עוד פעם, מה לעשות עם הילד? כאילו, מה הוליד אצלו איזה ספק, איזה דבר? מוזר מאוד. אבל אולי לפני זה, אני באמת אגיד משהו על השאלה שמעיין שאלה. רואים שהאישה היא גדולה מאוד. אישה גדולה ביותר. ולאור המצב, יסביר לך מהר"ל, לכולנו יסביר המהר"ל, שמה שהבסיס של שאלתך הוא הפוך. אומר המהר"ל, כל מקום ששם של אדם לא מוזכר, זה אומר שהמניע שלו הוא מניע כללי, לא מניע פרטי. למשל, על מה המהר"ל אומר את זה? זה קל לזכור איפה המהר"ל הזה, כי המהר"ל בגבורות השם, שזה הספר על יציאת מצרים, הוא מסודר לפי הפרקים. ומאוד קל לזכור, פרק י' ז' זה הפרק שבו נולד משה. פרק י' ז' בגבורות השם, ותראה אותו כי טוב הוא. זה הפסוק שהוא בא להסביר. ואצל המהר"ל הכל מספרים זה מחושב. טוב בגימטריה י' ז'. ותראה אותו כי טוב הוא. הפסוק קודם כתוב, וילך איש מבית לוי, פרק הקודם, פרק ט' ז' בגבורות השם, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. שואל המהר"ל, מה זה איש מבית לוי לקח את בת לוי? מה אפשר לכתוב יוכבד ואמרם? הרי אחר כך נכתוב שזה הם. אנחנו יודעים שזה יוכבד ואמרם. כתוב בפרקים הבאים. אלא, אומר המהר"ל בקצרה, ברגל אחת, כל מקום שאנשים לא מוזכרים בשמותם, הם הונעו מתוך מניע כללי. בין אם זה חיובי, בין אם זה שלילי, לא משנה כרגע, אבל המניע שלהם הוא מניע כללי. הם רוצים לעשות משהו לכלל. ואצל יוכבד ואמרם זה מדהים, שזה כל כך ככה. כי הרי תזכרו את המדרש שחזל אומרים שמרים באה לאבא שלה, ואומרת לו, אתה יותר גרוע מפרעו, שהוא גזר על הזכרים ואתה גוזר על הנקבות, והוא גזר וגזרתו תיבטל, ואתה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. עמד ושמע בקולה, והחזיר, ואתה משפיע על כל עם ישראל, כולם רואים שאתה, כולם מגרשים. אז החתונה השנייה שלהם היא לשם שמיים. כללית. אז לא כותבים את השמות הפרטיים שלהם. אז עכשיו מה את למדה על הסיפור של מנוח ואשתו? מנוח, אתם פרטי. מנוח, כשמו כן. מנוח. היינו מתרגמים אותו לעברית, שמו היה סטלבט. לא בנחת. כן. ואלה, איש נינוח, איש נעים הליכות, הולך אחרי אשתו לכל מקום. נחמד. בעל מחמד קוראים לזה. והיא לעומת זאת, מניעי הכלליים. אבל אנחנו לא יודעים מה. מילא הוא פרטי, אפשר לראות. אבל שהיא כללית, מנעה נמילה. מאיפה רואים את זה? מאיפה רואים שהיא אישה כללית? ומה היא כללית? מאוד מוזר. ובאמת היא כל כך כללית שהיא זוכה ללדת את מושיעם של ישראל. ומושיעם של ישראל הזה הוא, אני קורא לו המושיע מן הפלסטיק. מושיע מפלסטיק. למה מפלסטיק? ביטוי למלאכותי. כאילו הוא באמת לא, הוא לא צמח מתוך הדור. זה לא דור ראוי לגאולה. נכון? תראו את הסיטואציה הזאת. יש שיר כזה שלקראת חנוכה, אנחנו ככה עומדים בימים שלקראת חנוכה, אוהבים לשיר את השיר הזה מאוד, בוודאי החילונים אוהבים לשיר אותו. גם אצלנו שרים אותו, לא, לא. יש רבנים שלא אוהבים את השיר, אני לא כל כך רע איתו. מי ימלל גבורות ישראל? כן? אפשר למלל גבורות ישראל, זה בסדר גמור, רק לזכור שמי נותן כוח לעם ישראל לעשות חיל? קדוש ברוך הוא. כמו שהר"ן אומר, אבל אמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. יש מצווה להגיד את זה. רק לזכור, לא לשכוח, להגיד. מי נותן לי כוח לעשות חיל? מי ימלל גבורות ישראל אותם ימנה? הן בכל דור יקום הגיבור גואל העם. כל דור קם איזה גיבור גואל אותנו. ובימינו כל עם ישראל, אין גיבורים, אין גיבור פרטי. ימינו כל עם ישראל יתאחד, יקום ויגאל. לכן דתיים לא כל כך אוהבים את השיר הזה. מה עם הקדוש ברוך הוא? לא עוזר לנו קצת? טוב, שיר של ציונות. בכל אופן, פה רואים מדהים שעם ישראל לא מתאחד, ועם ישראל לא גואל, ולא קם גיבור, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לחפש אם פונדקאית, כפשוטו, אם פונדקאית, לשכנע אותה בשכנועים משכנעים, שתסכים ללדת את מושיעם של ישראל. נא לעשות טובה וללדת אותו. בבקשה. הגיע הזמן, צריך, אין מי שיעשה את זה. זה בדיוק השאלה, במה היא כללית? אני אומר, רואים שהיא גדולה ממנו? מה? שאלה מצוינת. יפה, מצוין מה שאתה שואל. הוא שואל, למה המלאך צריך להודיע לידיעת אולטרסאונד שכזאת? הנה נעת הכרה וילדת בן. תשאל את עצמך, בוא נגיד שהם כבר 50 שנה לא יולדים. אנחנו לא יודעים לכמה הם, אבל לפי חז"ל הם היו זקנים מאוד, מופלגים. כי האדם לא מת עד שהוא לא מבצע את שליחותו, אז זה יכול להיות בני 200 גם. ושליחותם עוד לא התבצע, עוד לא הגיע הזמן ללדת שמשון. אז ואם היא ההכרה ולא הוא ההכר, זה היה יכול להיבדק בקלות רבה. הכיצד? אחרי 10 שנים, התחתנים עם אישה אחרת. אז למה לא עשה כן מנוח? אהב אותה. ואלקנה לא אהב את חנה, שהכניס גם את פנינה, הכניסה לו את פנינה. וכי יעקב לא אהב את רחל, שלקח את בלהה. בדיוק, אז למה האישה לא הכניסה לו אישה אחרת? כי הם היו סבורים עד אז שהוא העקר. לכן המלאך צריך להגיד להם ידיעה מרעישה, בבקשה מצורפת בזאת, בבקשה, את העקרה. אז למה לא לבדוק? נורא פשוט לבדוק, אחרי 10 שנים, בודקים. לוקחים עוד אישה, מתחתנים, ויודעים אם הוא הכר או היא הכרה. יש מצווה, ללדת ילדים. אז למה הוא לא עשה את זה, אתה שואל, נכון? נו, מי ידע לנו תשובה? היה לו נוח. או היה לו נוח לדעת שהוא הכר. והעולם שואל, למה? אתה עושה גבות, לא רואים, אני צריך לצלם אותך, שיראו שאתה שואל שאלה בפנים. מה העניין בזה? כאילו, מה העניין שהם באמת לא בדקו את זה? שבא מלאך במיוחד להגיד, את ההכרה? ועוד לבקש בבקשה נא ללדת? לא להסתיר את זה? לא להמשיך במשחק כאילו את ההכרה? הוא ההכר, סליחה, שזאת ההצגה. היה לו נוח שלא יוולד לו ילד. שאלת את עצמך למה? מאוד מעניין. מבינים שזה ככה? רואים? יפה מאוד, מזכיר גם את חזקיה, נכון? שזה גם שוב מה שישעיהו אומר לו. למרות ששם, נכון שזה מזכיר בגלל ההתנהלות, אבל זה לא הסיבה, אותה סיבה. הוא בגלל העתיד, והוא כנראה בגלל העבר. בגלל ההווה. הוא מעדיף לא ללדת. יותר נוח לו ככה. אחי בחינם קרא שמו מנוח. אז אנחנו נשאר בשאלה הזאת. לא נענה עליה כרגע, אבל אנחנו אוספים שאלות. לקראת הבאות, בסדר? שאלה מספר אחת, הגדולה והחשובה, האישה הזאת כללית, המלאך מתגלה רק אליה, אם היה מנוח, אמא לא היה מתגלה, ניצל את ההזדמנות שהוא לא פה, היא בדיוק בשדה, בא עוד פעם, היא יודעת שהפעם השנייה זה באמת בשבילו, רצה מהר לקרוא לו, אגב, גם בהמשך הפרק שלא קראנו, שנקרא בפעם הבאה, נגלה לתדהמתנו כמה היא גדולה, וכמה הוא לא. כמה הוא לא, רואה ולא מבין. היא רואה ומבינה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. וראינו עוד דבר מעניין נוסף, זאת אומרת, למה באמת, לכן הוא מוזכר בשמו והיא לא מוזכרת בשמה, כמו דברי המהר"ל. ומה שעוד ראינו זה שהמלאך צריך לשכנע אותה שהיא זאת שעקרה ולא הוא, כי עד עכשיו זה מה שהם סברו. ואמרנו, אפשר לבדוק את זה בקלות, למה לא בדקו את זה בקלות? מוזר מאוד. היה להם כנראה נוח לא ללדת ילדים, והשאלה הגדולה, למה? וגם זה, אם היא כזאת שמוכנה לוותר על ילד, שלא יוולד ילד, אז מה הכלליות שלה? כאילו, איפה הכלליות פה? איפה הצדקות שלה? כן.
אמרנו שהיה נוח או
לא? לא, לא היה. שיתפה עם זה פעולה. היא לא ניסתה לשכנע אותו, תשמע, אולי תיקח עוד אישה, אולי תעשה ככה, תעשה ככה. Yeah. אולי בכל זאת ילד. היא כנראה אהבה אותו. טיפלה בו כמו ילד. זה מספיק לה. כן.
האישה יכולה לגרש את הבעל במקרה שאין...
כן, שאלה מצוינת, שאלה יפה שאלת. לפי ההלכה, זה תלוי באישה. זאת אומרת, אישה שבאה לבית דין ואומרת, בעלי עקר. יודעים, מבדיקות, רפואיות, יודעים שהוא עקר. והיא רוצה להתגרש. אומרים לבית דין, למה? את לא מצווה ללדת? אישה לא מצווה פירה וריבייה. אז אם היא אומרת, בגלל המצווה... כי אני רוצה ילדים? שואלת לו, למה את רוצה ילדים? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? פירו ובואו, מילאו את הארץ. הוא אומר, אבל את לא חייבת. זה כבשה, כבשה, לא כבשוה. זה לא כבשה. תכבשי, אלא כבשה. בהי, הגבר כובש. ואין דרכה של אישה לחבש. ואומרים לה, חוץ מזה, הוא יזדקן, והוא יתנהג כמו ילד, אל תדאגי. הוא יהיה ילדותי עם השנים. תצטרכי בסוף להחליף לו חיתולי, וסיעודי. מה לעשות? זה דרכו של עולם. נשים מאריכות ימים יותר מגברים בסטטיסטיקה. ואם היא אומרת, אם היא באה בדתיות, אז מנפנפים אותה. אם היא באה בטענה אנושית, היא אומרת, בעינה חוטרה למערה, אני רוצה משענת לזקנותי, והזקן הזה רק יהיה כמו פח בבית, אני צריך להזיז אותו מפה לשם. זה לשון הגמרא, לא אני. סבא בביתה, פחה בביתה, סבתא בביתה, סימה בביתה. כשיש סבתא בבית, יש אור בבית. כשיש זקן בבית, זה רק עושה רעש, כמו פח, צריך להזיז אותו ממקום למקום, הוא מרעיש. אז אומרים לה, אם היא אומרת, אני רוצה מקל לזקנותי, אז אומרים לו, תגרש אותה. חייבים אותו לתת גט, כי היא לחיים ניתנה ולא למוות. שאן מתחתנת עם בן אדם, היא רוצה לחיות, היא לא רוצה למות. אז היא רוצה מישהו לזקנתה. כן.
אם אני אומרת פעם אחת, בפסוק י"ב, לא אומר, אתה יבוא דבריך, תלושו את המלאך עם זה, הוא אומר כן, ואז הוא אומר, טוב, אז עכשיו יבוא דבריך. אחר כך הוא אומר שוב
בפסוק
י"ז, מי
שמך כי
יבוא דבריך
ודברך ודברך ודברך. כן. בעצם לא, 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 ההפך, הוא מאמין לגמרי, הוא גם מאמין לאישה. הראיה, שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, לא, אם הוא לא היה מאמין לאשתו, אז הוא לא היה מתפלל באופן הזה. לא, הוא אומר לו, הנה, אתה יבוא דברך, מה זה אתה? ההפך, זה מילים של אמונה. ברור שמה שאתה אומר יבוא, רק יש לנו שאלות איך להתנהג, מה לעשות כשיקרה הדבר. הוא לא מפקפק על הדבר.
הוא לא אומר עכשיו ילדים, אם ככה,
לא, 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 אומר לו, הנה אתה יבוא דברך, הנה עוד מעט תתממש הדבר, נכון? האישה אולי כבר היא בהיריון. אנחנו לא יודעים כמה זמן עבר, כמה זמן עבר מהרגע שנודע להם מהמלאך הראשון למלאך השני, זה אולי לא יומיים שלושה, אולי זה חמישה חודשים, אולי כבר בהיריון. אנחנו לא יודעים. שמה?
זה נשמע כאילו בתרגום פשוט,
הוא
אומר לו,
או,
אוקיי, אז עכשיו בוא נשמע מה יש לך להגיד.
ויומר מנוח, לא, הוא לא אומר, ויומר מנוח, אתה יבוא דברך, עכשיו יבוא דברך, זאת אומרת, זה ודאות. לא, הוא לא אומר לו, היבוא דברך?
לא, נכון, הוא לא אומר לו.
הוא לא שואל, זאת אומרת, אתה יבוא דברך, לא, אתה יבוא דברך זה מה שאמרת עלינו, מה יהיה משפט הנער? ברור שיקרה מה שאמרת, חלילה, הוא איש אלוקים, הוא עומד, את חושבת שהוא... עומד מול איש אלוקים נורא מאוד, כמו מלאך.
הוא מאמין לו כבר, אלוקים הוא לא מוכן לקבל את הנבואה שהוא נותן רק לאישה.
יפה, יפה. זאת אומרת, עם השאלה הזאת אנחנו נסיים. זה טוב לנו לסיים בשאלות כדרכנו. שתבואו לשיעור הבא לשמוע תשובות. או עוד שאלות, יותר נכון. לסיים בשאלה נוספת. למה מנוח זקוק לפעם הנוספת? מה קרה? האם באמת יש משהו לא מובן בכל הדבר? מה קרה לו? ולמה הוא נענה לו הקדוש ברוך הוא? למה לא יצאה בת קול ואמרה לו, מה שאמרתי לה זה בסדר, מה שאמרתי לה, תאמין לה, תאמין לה. הגענו כן, שפשוט אמר לה, כפי אשר אמרתי לאישה. שלוש נקודות, הוא חוזר ואומר מה שאמרנו, שאלת קידבק. בסדר? אז השאלה הגדולה, למה הוא נזקק לשאלה הזאת, לגילוי הנוסף? והקדוש ברוך הוא הולך עם זה. היה יכול לעצור את זה בלי מפגש נוסף עם המלאך, היה אפשר לעצור את זה בדרכים אחרות. עד כאן היום. ניפגש בפעם הבאה, שמשון, תכינו את עצמכם נפשית, זה הולך להיות מפתיע. עד כאן.